ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בואי סי.
גם אליה הוא שלי.
יש לנו פגישה עם אנשים הנוכריות, שזה סוגיה מאוד מאוד יסודית בספר עזרא, וכפי שאמרתי, בעזרת השם ובחסדה בשבוע הבא, סיום על ספר עזרא ומתחילים ספר נחמיה. יגעת ומצאת, תאמין.
אם לא גובר.
ו... מה זה?
זה אם לא גובר. כן.
אתם להכיר את הסיום, הרב, לא?
כן. טוב. אז אין פה תאריך מדויק, אין בראש הפרק תאריך מדויק. אנחנו יודעים, למדנו בשבוע שעבר, שעזרא מגיע מאוד חם בבית המדרש, נכון?
אנשים
עם
טישרטים.
זה לא בעיה פרטית.
לא, לא, לא.
אם אני נורמלי, אז אני כבר מרגיש בסדר. אז בקיצור, אנחנו יודעים שעזרא הגיע בתחילת חודש אב, ולפי המסופר בהמשך, תפתחו לרגע בפרק י' פסוקים ח' ת', פרק י' פסוקים ח' ת', יש פה תאריך מדויק. ת' יותר נכון, ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, וחודש התשיעי, חודש התשיעי זה כסלב, ב-20 בחודש, וישבו כ' בכסלב, כבר מתחילים להוריד את החנוכיות מהבוידן, וישבו כולם ברחוב בית האלוקים מרעידים על הדבר ומהגשמים. זאת אומרת, כסלב, חורף בירושלים, זה מובן העניין והדבר. עכשיו, יכול להיות שזה, כסלב, אנחנו מדברים על משהו שקרה בין חודש אב לבין חודש כסלב. ומה קורה פה? קורה פה דבר מהפכני, דבר מאוד משמעותי, דבר עם מסר דתי רוחני, אבל הייתי מעז לומר שגם מסר פוליטי. זאת אומרת, מסר של אמירה, עם מי אנחנו הולכים? מי האנשים שלנו? איך אנחנו רוצים להתנהל מסביב לסוגיה הזאת? הייתה בעיה גדולה מאוד, ועל הבעיה הזאת מעיר כבר יהושע בשני נאומי הפרידה שלו, לאחר שעם ישראל נכנסו לארץ, נישואי תערובת. אני יכול להגיד לכם שכשהיינו צעירים בשיעור בית, שיעור ב', היינו אז בסיני, נחתמו הסכמי השלום עם מצרים. זאת אומרת, אנחנו עוד היינו, כאילו, עוד לפני כל הסיפור הזה. אני חושב שהרב ששר, בשירות השני, אולי היה איתנו, והם אלה, אנחנו היינו בגדוד אחר. בשירות הראשון, היינו באותה, לא רק באותו גדוד, באותה פלוגה. טנק לי הטנק. אבל בשירות השני, אני חושב שהם אלה שהחזירו את השטח למצרים. זאת אומרת, הם היו כאילו מסדר הכבוד של צה"ל, שהחזיר את השטח למצרים. ואנחנו אז היינו בשירות השני בבקעה, אז לא השתתפנו בחגיגה הזאת. אבל למה אני מספר את כל זה? לא בשביל לספר עכשיו היסטוריה. התפרסמה אז תשובה של הרב עובדיה, האם יש לחשוש... מה? האם יש לחשוש שבעקבות הסכמי השלום והנסיעות לקהיר וחזרה, היה קו 100 שהיה נוסע לקהיר, האם צריך לחשוש מנישואי תערובת? האם זה צריכה להיות איזה סיבה לחתימה או לאי חתימה על הסכם שלום? אם אתה יודע שיהיה לך קשר עם איזושהי מדינה, אנשים יבואו, אנשים ילכו, יחזרו וכו' וכו', וזה יביא לנישואי תערובת.
אתה אגיד הרי גם על תיירים באופן כללי בארץ.
כן, אבל תיירים...
עובדים זרים...
למה לא הבנת איך זה יכול להיות? ישראלי... היום לא
קיים.
ניסה לקהיר, מה זאת אומרת? מה קרה בישיבה בחנוכה האחרון? שני חוסניקים עשו למצרים.
ומה?
את הפיוזים של הרב תרגים עד מעל הגב, לגובה של תפארת ישראל.
סיני כאילו, עבור לסיני.
סיני, כן. דרכונים.
זה מאוד פשוט. חבר'ה עושים לסלול בסיני, חבר'ה עושים הרבה דברים בסיני.
זה סוכן,
יש שם דאש. יש שם דאש. מסתום את דעש שיש גם 500 מטר מפה, לא צריך לנסוע עד לשם.
לא, לא.
יש לנו...
סיני מאוד פתוחה היום לישראל.
בקיסור, אז יש סיפור עם העניינים האלה, והרב עובדיה פיר, זאת אומרת, זאת אומרת, שאלו אותו, האם צריך לחשוש? אני חושב שלא בגדולים, לא בי אומר לה, ביחווה דעת, בקטנים, אז אני חושב שיש שם תשובה על הדבר הזה, ופה עזרא מגיע למצב שיש נשים נוכריות, והשאלה היא איך מתנהלים. ושוב, כל הזמן תזכרו, או שעזרא מגיע שנה אחרי חנוכת הבית, או שעזרא מגיע 70 שנה אחרי חנוכת הבית, אבל יש פה בהחלט התרחשות, וכשאנחנו מדברים על בית מקדש, אנחנו מדברים על השראת שכינה, ובוודאי שאם יש נישואים עם נשים מכוריות, אז אין השראת שכינה. תראו את הזוהר שמופיע בדף המקורות בקטע הראשון. בואו נקרא אותו ישר מהסולם. נפטרה, בדיוק עכשיו, ראיתי מודעה, נפטרה הנכדה של הסולם. הרבנית פש, מי שמכיר את משפחת פש, שעזבו את הרוב הלא מזמן, אז היא ציפור הפש, היא בת של ברנדווי, שהוא היה או בן או נכד של הסולם. אז
ברנדווין של הכולל מעבר,
כן,
מי שפה זה בן
שלו, מי שפה לא של
מי שהיום הרב,
זה או בן או נכד. בעל הסולם,
מי שנפטרה זה לא אמא שלו,
לא, אמר היא הבת של,
זה אחותו אני חושב נפטרה, אוגיסטו. קיצור, מי שממשפחת הסולם. אז בוא נקרא ישר בסולם למטה. אבל כשיצאו מבבל נטמעו שם וטימאו את המקדש, לפיכך שלט בהם הנחש ונמצאת ממשלה לישראל בעת ההיא, משום שטימאו את המקדש בנשים נוכריות. מכאן משמע מי שמטמא את עצמו מלמטה טמא הוא מלמעלה, ומי שמקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה. ומשום זה רואים היו שיעשו להם ניסים באותה שעה שיצאו כבשעה שיצאו ממצרים, רק אותו החטא של נשים נוכריות גרם. זאת אומרת, זה לא סתם זה עניין גזעני של נשים נוכריות כך או אחרת או משהו כזה. יש לזה השפעה על השראת השכינה, יש לזה השפעה על כל היישוב של העם היהודי בארץ ישראל. זה נושא משמעותי, זה לא נושא זניח. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך זה נוצר, איך הגענו למצב שיהודים מתחתנים עם נשים נוכריות. אז אנחנו אז א', אני יכול אולי למנות ארבע סיבות לדבר הזה. הסיבה הראשונה, בגלל הגירה שמהגרים ממקום למקום, כל קיבוץ לאומי שעוזב ועובר ממקום לאחד, ממקום אחד לשני, לאחר, תמיד מתלווים אליו אנשים, תמיד. זה היה שכן, זה היה עובד שלו, זה היה פה, זה היה שם, אולי שם יהיה יותר טוב. מתלווים אליו אנשים, או מתוך הרפתקנות, או מתוך נהנתנות, או מתוך מניעים כאלה או אחרים. דוגמה, בעזרת השם בעוד שבועיים, וגם ערב רב עלה איתם בצון ובקר ומקנה כבד מאוד. מה פתאום ערב רב עולה עם בני ישראל? עם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא עושה להם נס. לא, זה שכנה, זה מכירים, אצל זה עבדנו, אצל זה עבד אצלנו. מתחילה איזה חמולה כזאת שהולכת ובאה. ושימו לב, זאת אומרת, והתרגום אומר, וגם ערב רב עלה איתם, ואף נוכרים סגיים. הרבה נוכרים, סגי זה גדול, הרבה נוכרים באו ועלו איתם. עד כמה הדבר הזה היה קשה ומסובך, תפתחו לרגע בעזרה בפרק י' פסוק ח'.
היה פעולה שהוא עשה בעקבות זה. כאילו,
סליחה.
י' ח'. פרק י' ח'.
וימצא מבני הכהנים.
אין פרק.
פרק י' פסוק י' ח'. וימצא, אני קורא, וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות. זאת אומרת, האבון הגדול הזה הגיע עד לטופ, הגיע לכהנים, הגיע למקום שכהן יש לו כל מיני מגבלות, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוקיו, ומתחתנים עם נשים נוכריות. זאת אומרת, זה מגיע למצב אבסורדי לחלוטין, כל העניין הזה. עכשיו אני קורא לרגע בעזרא, סליחה, אני קורא לרגע בזכריה. אנחנו מדברים על ימי הימים הללו, ימי בית שני, ותראו מה כתוב בזכריה בפרק ג' פסוק ג'. בזכריה פרק פסוק גג, פסוק שכולם מכירים אותו. ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. אתם יודעים מה קרה, מה כתוב בתרגום על זה? זה הרבדה היה מסלצל, זה הפטרה של הפטרה של חנוכה. לא? אני פה ראיתי מנורת זהב וגולה על ראשה. טוב, זה לא משנה כרגע.
מה, היה מנורת פרק דלת?
יש לכם זכריה ג' ג' ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. מה כתוב בתרגום? ויהושע הבו לי בנים, היו לו ילדים, דנס בין לאון נשים דלא קשרן לכהונתה וקיים קודם מלאכה.
אבל ברוך הוא אומר לו שאלך ויקח לו יש את בנונים.
מה זה?
זה לא יהושע הזה.
לא, לא, אבל אני אומר על מה אנחנו מדברים. זה התקופה, עזרה, זכריה, בית שני, כהנים מתחתנים עם נשים נוכריות. כיסו מצב לגמרי לגמרי לא פשוט שעזרה ניצב לפניו. אז כפי שאמרנו, ארבע סיבות לפחות איך נוצר הסיפור הזה של נשים נוכריות. הסיבה הראשונה, סיבה סוציולוגית, אנשים גרים עם אנשים אחרים, אלה מאגרים, וגם ערב רב עלה איתם, הם באים ביחד איתם. נקודה שנייה, עזרא הוא אחראי על הדבר הזה. כי מכיוון שעזרא עלה מבבל, והוא ידע שלא יהיה שם בית דין שיטפל בכל מה שצריך, אז הוא אוסף את כל הבעיות לארץ ישראל. הוא מותיר את בבל בצורה נקייה ומסודרת. תראו בטובכם את הרמב״ם בדף המקורות, הרמב״ם בפירוש המשניות בקידושים, מקור מספר 2, וכאשר עלה עזרא מבבל, לא השאיר שם פסול כלל, אלא כהנים לוויים וישראלים מיוחסים, וכבר אמרו לו עלה עזרא מבבל שעשה כסולת נקייה, ואלה עם אלו עשרה יוחסים, מפני שחשש שמה יתערבו עמהם, לפי שאין שם בית דין הגדול, לשמור על כך, ולפיכך העלם לירושלים, שיש שם בית דין הגדול ולא יניחום להתערב, ונתיני וכו' וכו' וכו'. אם אנחנו שואלים את עצמנו באמת, מאיכן הגיע הריבוי של הנשים הנוכריות כאן לירושלים? כי עזרה זה כמו שאתה מסדר את הבית. אתה אומר, כל הבית מבולגן, אז אני לא יכול לעשות כלום טוב. אני מסדר את מה שאני מסדר, אני מרכז את כל הבלגן במקום אחד, ועכשיו אני אתחיל להתמודד איתו. הספר הזה צריך לחזור לספרייה העירונית. הכיסא הזה הוא שבור, הוא צריך ללכת לנגר. הבגד הזה הוא מלוכלך, הוא צריך ללכת לכביסה. בקיצור, וכך אני מטפל. אז אמר עזרא, אני הולך שם עם בבל, אני בא לארץ ישראל, איך אני אשאיר אותם פה עם בעיות? מי יתמודד עם הדבר הזה? מי יפתור את זה? הוא מביא את כל הבעיות לארץ ישראל. אז בגלל שהוא מביא את כל הבעיות לארץ ישראל, אז פה יש עסק כל כך גדול וכל כך משמעותי עם נשים נוכריות.
מה הוא אומר פה על עשרה יוחסים?
מה זה?
טוב שיש עשרה יוחסים, וכל אחד מודה למי הוא שייך. אבל הוא אמר עשרה יחסים עלו מבבל יחד עם עזרא.
לא, אבל שם כתוב כהנים, לוויים, ישראלים, דברים אחרים, אבל פה כשהוא הגיע לארץ יש לו גם מציאות של נשים נוכריות, גם מבין שבאו איתו וכולי. עכשיו, יש גם עניין שמי שחדש בארץ, מהגרים חדשים, תמיד צורת החיים שלהם היא שונה, ודבר שקשה לומר אותו, אבל אין ברירה, האמת איננה פחדנית, שהפרשנים רוצים לשאם, יכול להיות שחלק מהשבים לקחו נשים נוכריות לא בדרך אישות אלא בדרך זנות, וממילא זה היה פה עם ישראל היה במצב לא נורמלי, להיות בגלות 70 שנה לחזור בלי מקדש, בלי זה, כאילו המעמד שלהם היה מעמד נחות, והשבר הגדול הזה כלל את כולם. ראינו את הכהנים וכו' וכו'. ועכשיו בוא נחזור ונראה מה מתרחש אצלנו. אני מתחיל לקרוא בפרק ת'. מה?
אני מתחיל להגיד ארבע סיבות.
אמרתי ארבע. אמרתי הסיבה הראשונה בכל הגירה של קיבוץ לאומי, אז שעוזב מקום אחד מתלווים אליו אנשים. הדבר השני, שעזרא מרכז את כל הבעיות. הדבר השלישי, חלק מהמאגרים שהיו חדשים בארץ היו חשופים להתפוללות הרבה יותר גדולה. הדבר הרביעי, שאולי זה היה דרך זנות ולא דרך אישות. טוב, אז אנחנו חוזרים לתחילת פרק ת'. ובואו נראה את מה שלפנינו. ויתנו את דתי המלך.
מה?
כל בסדר?
זה פסוק האחרון של
הפרקים. אז עכשיו בואו נראה מה בדיוק קורה. חני מחזיק את תנ"ך בויר לצורך העניין, דעת מקרא. איפה מתחיל הפרק?
מכלות אלה ניגשו אליי.
מה זה?
מכלות אלה ניגשו
אליי הצרים.
זאת אומרת שמה שמופיע במקראות גדולות הקלאסיות, זה מה שפות תת א', זה למעשה פסוק למדוון בפרק ח' בעזרה. וכך נדמה לי שהזכרנו, בכל אופן בדף שלי זה מצוין, שיש פה דיון האם זה שייך לפרק הזה או לפרק הבא. זאת אומרת, איך להתייחס אליו. אז ראינו איך בתנ"ך קוראים.
אבל קצת לא מתקשר הרב, כי אם בסוף פרק ח' דיברנו על הקרבת הקורבנות.
גם, ככלות אלה.
אז אם זה פרק קודם דיברנו על הגאוות הקורבנות, אז הפסוק מתקשר לפרק הקודם. ויתנו את דתי המלך לחטרפני המלך והפחות אל הענב, ונשאו את העם ואת בית אלוהים. מתקשר, אנחנו בואו פותחים נושא חדש של נשים נוחיות, זה קצת לא קשור.
לא, אני מניח שהבעיה שגרמה לכל החלוקה הזאת, על שיש פרשה סתומה אחרי פסוק א', כך כתוב במסורה.
כן,
זה גם פה מופיע שזה. פסוק ב' מתחיל וכחלות, זאת אומרת, יש פה בעל החיבור. יש פה איזה רצון כן לבוא ולומר שיש פה איזושהי נקודה.
אבל כמו ואלה שמו, זה מוסיף העניין הראשון. אז גם פה דיברו על הגרבת הקורבנות.
אתה חכם גדול מאוד. למה מוסיף על העניין הראשון? למה קשה היה לרשי?
בגלל
שבא.
בסדר, אני אומר, גם פה אפשר לטעון את זה. אחרי שדיברו, אחרי שקרו קורבנות, וכחלות אלה, כן, כל הקורבנות, ההקרבה והעניינים.
זה יכול להיות. לכן יש את הדיון מסביב לעניין הזה. אז אני מסיים את הפרק הקודם. ויתנו את דתי המלך לאחש דרפני. אתם יודעים שהמילה אחש דרפנים היא המילה ארוכה ביותר בתנ"ך. מה? ואחש דרפנים. איך המילה הזאת יצרה חתונה?
מה?
בסוף תגידו שאומרים פה תנ"ך ודרמה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. מה?
הסבת
לא
התחפש
לך הסטרפן, יש משהו לא? הסבת, אני מדבר על... גם אתמול ישבנו והיה שווה לי רק בשביל לדבר איתו מה שהוא אמר לי, לבוא לשם אתמול. אבל בסדר גמור, זה לא מעניינינו כרגע. מייסה בבטז, שהיה תלמיד של הבח, ואז הישיבות היו מתקיימות בבתים של הרבוני. לא היה ישיבות, לא היה איגוד ישיבות ההסדר, ואיזה לא בא לתת דרשות לפני היציאה הביתה. בקיצור, הכל היה שמחה וססון, ולבח הייתה ישיבה בבית, והוא היה מלמד בה גם תנ"ך, הבח, הבית חדש, רבי יואל סירקיס. אז הוא לימד, והוא שאל את התלמידים, מה המילה הארוכה ביותר בתנ"ך? מה, לא שמעתם את הבדיחה הזאת? אני כבר לא אומר בדיחות כי אני חושש שאני חוזר עליהם. אז אף אחד מהתלמידים לא ידע. אז הבת שלו, שהייתה מעבר לבילון, ישיבה, כמה תלמידים שלמדו איתו, אז היא אמרה, ואחש דרפנים. אז אמר הבח, וואו, היה מבסוט מהבת שלו, יפה כחמה, ברה, ברה כחמה,
יפה
כלבנה, ברה כחמה, היומה כנתגלות, וכו' וכו' וכו'. אתה זה היה תלמיד צעיר, נתן קלאפ על השולחן ואמר, רבי, הגיע הזמן לקדש את הלבנה. והוא נעשה חתן שלו. לא שטחניות, לא דייטים, לא באיזה אולפנה, לא איפה שירות לאומי, לא איזה מקצוע הולכת ללמוד. איך אמר פעם רבי יוסי אנסבכר, מה כתוב פרשת שבוע? וילך איש מבית לוי, וילך איש מבית לוי, וילך מבית לוי, זהו. לא להתבלבל, הכל הולך בצורה פשוטה ומהירה. אז...
הוא אמר לו, אני רוצה להתחתן איתו?
כן, כן, כן. הוא אמר את הכבוד.
אנחנו עוסקים שלך אבל למוד, אז מה קורה לך, תגיד לי? הוא אמר על הבת שלו שהיא יפה כלבנה.
אז הוא אמר לו, הגיע הזמן לקדש את הלבנה.
אז אמר התלמיד, רבי, הגיע הזמן לקדש את הלבנה. לעשות לו מייסה קידושי. אז הוא נתן לו את הבת שלו לאישה, איך הוא מספר לי שלך היום, בעברת ערך. איך פעם העניינים הלכו, היה הרבה יותר פשוט. לא שאל, מה,
אבל אני לא יגיד לי, אבל אני
לא
מאמין שאתה
מכיר, אתה לא מכיר את הבדיחה הזאת?
לא, לא, בסדר, נפרדתי את זה פעם.
מעשה שהיה שהוא מעלה חיוך בלב השומעים.
לא שאלות.
טוב, שעה קשה, שלמה, אנחנו מתחשבים בזה. אבל לא מקלים ראש בעניין.
אולי כדאי להתחיל את סדר צהריים ב-9:02 ורבע, כי שם כבר כולם הגיעו ב-2 ורבע, התייצבו בבית המדרש. אז אמרתי, אולי יש כאן איזה...
בסדר. וכחלות אלה נגמרו כל הטקסים, וואו, צריך להעביר הילוך. וכחלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, האמוני, המואבי, המצרי והאמורי. זאת אומרת, קטסטרופה במחנה ישראל. מה זאת אומרת? מה הוא רוצה לבוא ולומר פה? עזרא עושה מעשה פומבי, יוצא מן הכלל, עוזב את הכל וכו' וכו', והוא מבקש לעשות איזשהו מעשה, איזשהו עניין. הוא מרגיש נורא בעיון. באים לבנות בית מקדש, באים כביכול, ריבונו של עולם מחזיר את שכינתו לציון, וכמו שהתחלנו את השיעור עם הקטע הזה בזוהר, אין שכינה, אנחנו רואים מה בדיוק קרה פה, מה מתרחש פה מסביב לכל העניינים הללו. אבל שימו לב לדבר מעניין, והוא מופיע כבר בהתחלה. לא כתובים כאן שבעת עמי כנען. מה כתוב כאן? וככלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבותיהם, מהתועבות שהם עשו. עכשיו, מה זה לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, האמוני והמואבי, המצרי והאמורי?
חסר פה את הגרגשים, ויש פה את האמוני, מואבי ומצרי, שהם לא קשור.
יש פה מה?
אומר, האמוני, מואבי ומצרי הם לא חלק מהשבע, חסר פה את הגרגשי.
אבל לא כולם במשיבת עמי כנען. יש פה חלק, בסדר. זה דבר מוזר. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אני שואל שאלה. האם יש איסור חיתון מיוחד בשבעת עמי הארץ, או שזה משהו שכולל את הכל? תסתכל רגע במקור מספר 3. אומרת הגמרא בקידושין, ההוא בשבעה גויים כתיב, שר אומות מנהלה. ואיפה אנחנו לומדים שאסור להתחתן עם שאר אומות? אמר קרא כי יסיר את בנך מאחריי, לרבות כל המסירים. זה לא דין, בדרך כלל אנחנו רגילים שמונים את שבעת עמי כנען, אבל כאן יש לנו 8 אומות, ובתוך ה8 אומות הללו, 4 הם מעמי כנען, 4 לא, ואתה רואה שהאיסור הזה הוא כלל את כולם.
לא, אני מתכוון, אבל למה מתרגשים מזה? נגיד חסר פה חלק, הרי תבינו להחרית אותם בכניסה לארץ. מצד אידיאלי, אף אחד מהם לא אמור להיות כתוב פה, כי אם אנו מחריתם אותם בכניסה לארץ, לא נשאר שום דבר.
כן, אבל בפועל הם נמצאים...
אז אם הגרגשי הוא כחד, כשנחרתנו לארץ, שוין, אז אין שבת למנים, כי כחדנו אותו.
טוב, אז קודם כל לשים לב לנקודה הזאת, ולא מדובר על עמי כנען המקוריים שאולי כבר לא ישבו בארץ, אלא יש כאן הוראה, כמו שקראנו, של תורה, ההוראה של תורה, כי יסיר את בנך מאחריי. עכשיו, מחלוקת ראשונים בעניין, עם מי אסור להתחתן ומה בדיוק קורה. תראו את הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, הרמב״ם במקור מספר 4. ישראל שבעל גויה משאר האומות דרך אישות. בעל, אני אומר, גויה משאר האומות דרך אישות, או ישראלים שנגילה לגוי דרך אישות, הרי אלו לוקים מן התורה. שנאמר לו, תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. אחד שבעה עממי, שימו לב, הקשור לענייננו, הממרקרים למיניהם, פה הגיע הזמן המרקור, אחד שבעה עממים, ואחד כל האומות באיסור זה. חידוש. חשבנו ששבעת עממים יש להם מעמד מיוחד, אומר לך לא, אחד שבעת עממים, ואחד כל הגויים נמצאים באיסור הזה. תראו לרגע במקור מספר 5 בדברי הטור, כתב הרמב״ם ז"ל, בעלקותית משאר העקום דרך רשות לוקה מן התורה, או ישראלית שנבלה לעקום דרך רשות לוקה מן התורה, משום את התחתן בה. אז עד כאן זה ברור, כי מה כתוב כאן? שלא תתחתם בה. אחד שבעה עקום ואחד כל עקום באיסור זה עד כאן. ונראה לי שאינו אלא בשבע עקום דלא קיים עליי כרבי שמעון דאמר כי יסיר לרבות כל המסירים אפילו
שבעה.
אפילו בשבעה עקום אין לוקים משם לא תתחתם, אלא לאחר שנתגרו אבל בעדים עקום לא שייך והוא חתנות. מה רוצה לומר לנו פה? הוא רוצה לבוא ולומר לנו שהוא לא מקבל את מה שהרמב״ם אמר, שזה אחד שבעת עממים, אחד כל הגויים. הוא אומר, זה רק שבעת עממים. יש איסור מיוחד, כי הם חיו פה בארץ, הם הגיעו לפה, הם היו פה, יש איסור מיוחד לבוא ולהתחתן איתה. אבל זה לא דבר שכולל את כולם. אני רק עושה נגיעות, כדי שנתחיל לרוץ בפרק, נבין מה בדיוק הולך. ועכשיו, יש תיאור. הוא יוצא בפומבי, מנהיג יוצא בפומבי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. זה ביטוי, הוא לא אומר זרע הקודש בזרע החול או תלמידי חכמים בעמי הארצות, הוא אומר זרע הקודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. דוגמה אישית של מנהיג, בלי קשר לעניינים האקטואליים, דוגמה אישית של מנהיג היא הלימוד הטוב ביותר שיכול להיות, כי זו הדוגמה. ואם ידם הייתה במעל בראשונה, שומו שמיים ואזין לי ארץ, לאיזה מצד? מה?
אז מי אמר את זה בעצם לעזרא? כי הוא אומר, ככלות אלה נגשו אליי השרים לאמור. ואם יד השרים הייתה במעל הזה ראשונה, אז או שהם עשו תשובה והם באו, או שחלק מהשרים
היו
משחדים,
חלק
היו
משחדים.
אז הם עשו תשובה.
אני לא יודע.
הם היו ראשונים, אבל גם עשו תשובה.
פעם ידעתי כמה שרים יש במדינתנו. היום לא כשאני לא יודע כמה, לא שמכיר את השמות שלהם. כל מיני אנשים שצצים פתאום אומרים שהם חכים והם פה והם שם. אבל זה לא אומר שזה כולם. אבל זה אומר שהנגע הזה פשט גם בצורה הזאת, ורואים מיד את גודל האסון. ותראו לרגע מקור מספר 6. ואלו קרעים שאינם מתאחים. יש קרע שמותר אחר כך לתפור אותו. לא היה להם שפע שיש לנו היום. ואלו קרעים שהם מתאחים. הקורא על אבי ועל אמו ועל רבו שמלמדו תורה ועל נשיא בית אב. סליחה, ועל נשיא ועל אב בית דין, ועל שמועות רעות, ועל ברכת השם, לשון סגיד נאור, ועל ספר תורה שנשרף, ועל הרי יהודה ועל המקדש ועל ירושלים. זאת אומרת, כל הדברים האלה בקורא על מקדש הוא מוסיף על ירושלים. זאת אומרת, אם הוא עושה קרע, הוא צריך למשוך אותו עוד קצת כדי לעשות את העניין הזה. אז אנחנו רואים מזה מה? אנחנו רואים מזה ששמועות רעות, שזה מה שהיה פה, קיבלו כאלה דברים קשים, אז ודאי ודאי שזה מחייב לעשות איזושהי פעולה. ואנחנו רואים שהאנשים נאספו מצד עצמם. תסתכלו, אני ממשיך בפסוק ד', וכשומעי את הדבר הזה קראתי את בגדי ומעילי ואמרתה משיער ראשי וזקני ואשבה משומם. המון המון מילים לומדים מתוך כל העניין הזה. ואשבה משומם מלשון שממה, שלא עושים שם שום דבר ואין לי מה לעשות. ואלי יאספו כל חרד מדברי אלוקי ישראל. מתאספים אליו אנשים, מי שאכפת לו, על מה על הגולה. ושוב, ואני יושב משומם עד למנחת הבוקר.
הערב.
סליחה, עד למנחת הערב. אין לו כאילו מה לעשות, הוא יושב, הוא מחכה לראות מה יקרה, מה יתפתח, מה יקרה. ובמנחת הערב קמתי מטעניתי, ובקורי בקדי ומילי והכרעה על ברכי, והפרסה כפיי אל השם אלוקיי. זאת אומרת, פעם ראשונה שהיה מותר להתפלל, אדם שהוא אבל או מתענה, אז זה תפילה מסוג אחר. אבל הוא קורא פה את הבגדים וכו', והוא והוא מתפלל, ואז מה הוא אומר בתפילה שלו? ואומרה אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פני אליך, כי עוונותיהם רבו,
עוונותינו,
כי עוונותינו רבו למעל הראש ואשמתנו גדל עד לשמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלכנו כהננו ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובביזה ובביזה ובבושת פנים כי היום הזה. זאת אומרת, הולך פה משהו קשה מאוד, משהו, תראו מה זה, מימי אבותינו. זאת אומרת, זה לא משהו שהתחיל עכשיו, אלא מימי אבותינו אנחנו כבר בתוך כל הסיפור ובתוך כל העניין הזה, ואנחנו מתביישים, ואנחנו מתביישים במצב הזה. ואתה כמעט רגע הייתה תחינה מת השם אלוקינו להשאיר לנו פליטה ולתת לנו יתה במקום קודשו לירננו אלוקינו ולתתננו מחיה מעט בעבדותינו. זאת אומרת, הייתה כאן איזושהי הערה, הייתה כאן איזושהי אפשרות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לחזור, ואני מדלג לפסוק י"ד, ואתה מה נאמר אלוקינו אחרי זאת כי עזבונו מצוותיך. זאת אומרת, אין לנו מה לעשות. שימו לב מה הוא אומר פה. קודם כל הוא מתוודה, אלוקיי בושתי ונכלמתי להרים פניי אליך. זאת אומרת, השורשים של החטא הם מאוד מאוד עמוקים, והאבונות גרמו לכך שאין לנו כוח לעמוד לפני האויבים שלנו. יש כאן סקירה היסטורית בעלת פרק זמן ארוך מאוד, כי תראו מה הוא אומר. הוא אומר מימי אבותינו. זה לא כמו נביא שמקריא את הנבואה בימים ההם ומשהו כזה וכו'. הוא חוזר עד לימי אבותינו והוא אומר אנחנו באשמה גדולה. זאת אומרת, אין לנו הרבה, אין לנו מה לעשות. מה זה ואתה? הנה אנחנו,
אתה כמעט רגע
שנייה אחת, מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה. סליחה, ואתה כמעט רגע הייתה תחינה וכו'. אומר רש"י, ואתה כמעט רגע לפי שעה. זאת אומרת, היינו יכולים לבוא ולשנות את הכל, היינו יכולים להחליף את הכל, לעשות את הכל בצורה שונה. ושימו לב שבסקירה ההיסטורית הוא מגיע לאבות, הוא מתחיל באבות. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובנותינו ניתנו אנחנו מלכנו כהננו ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובביזה ובבושת פנים כיום הזה. מצרים, אשור, פרס, כל הדברים שהיו לפניהם. ואתה כמעט רגע הייתה תחינם את השם אלוקינו להשאיר לנו פליטה. אין ברירה, צריך להשאיר משהו שישאר. ומה קיבלנו? קיבלנו את הצרת כורש, ועכשיו מאפשרים לנו גם לבנות את בית המקדש ולתת לנו יתד במקום קודשו לירננו אלוקינו ולתתנו מחיה מעט בעבדותינו. מה זאת אומרת כי עבדים אנחנו? הוא אומר, אני באמת לא יכול לבקש כלום. עבד לא מבקש שום דבר מהאדון שלו, הוא לא בא פתאום והוא מבקש בונוסים מהרווחים שיש, אלא הוא שותק, הוא לא עושה שום דבר. כי עבדים אנחנו, ובעבודותינו לא עזבונו. זאת אומרת, הוא לא שותף, הוא עבד. ובעבדותינו לא עזבונו אלוהינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה לרומם את בית אלוקינו, ולהעמיד את חורבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה וירושלים. הוא עושה פה חזרה, הוא נותן פה עוד איזשהו ביטוי, הוא נותן פה עוד איזשהו ביטוי להרגשה שלו, לעניין שלו. וצריך לשים לב, ואני חושב שאנחנו יכולים לשים לב לזה טוב, מה פירוש של דבר, קוראים לזה היום בפוליטיקה שלנו חלון הזדמנויות. הרי אם כורש נותן לך רשות לבנות את בית המקדש, ואם לפני שבועיים למדנו שעזרה מקבל אוטונומיה דתית מוחלטת, אם אתה לא מנצל את זה, אתה בטלן. ואם עכשיו יש לך עסק עם נשים נוכריות, פירושו של דבר שאתה מבין שאתה הולך לאבד את הכל. כי כל עם ישראל נאכל מבפנים. נותנים לך רשות לבוא ולעשות. אבל מה זה מועיל לך? הכל נאכל מבפנים, הכל. יש פה ניסויים עם נשים נוכריות. חמור ביותר כל, ה, כל, כל, כל הדבר הזה. ו... והוא דואג. מה יהיה? איך יהיה? מה עושים בתוך כל העניין הזה? מה זה לתת לנו גדר ביהודה וירושלים? תראו את הרמב״ם בשבע, בהלכות בית הבחירה. הוא מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו, כפי כוח הציבור שנאמר הוא לרומם את בית אלוקינו. הוא מפארין אותו, מייפין אותו כפי כוחן. אם יכולים...
נתוח
אותו. לא, בסדר, אם יכולים לנתוח אותו כולו בזהב ולהגדיל במעשיו, הרי זו מצווה. זאת אומרת, זה מה שקיבלנו, ומה אנחנו עושים עם זה עכשיו, איך אנחנו פועלים ומתקדמים בעניין הזה. עכשיו, הפסוק שסיימנו בו, או שאמרנו אותו קודם, כאילו, אין לנו מה להגיד. תחילת רגע הייתה בחינה, בושת פנים כהיום הזה, אם תסתכלו על... על פסוק ח', על פסוק ט', כל העסק הזה הולך ומתמוטט, ואין לנו הרבה מה להגיד מסביב לעניין הזה. ואתה, מה נאמר? אלוקינו אחרי זאת כי עזמנו מצוותיך. זה לעומת זה עשה האלוקים. כוח הקדושה העצום הוא עם ישראל בירושלים, מקדש עומד על תילו. כוח התומעה הפסול הוא כלום, אין שום דבר. אז אומר עזרא לקדוש ברוך הוא, ואתה מה נאמר אלוקינו אחרי זאת, כי עזמנו מצוותיך, אשר ציווית מיד עבדיך נביאים למור הארץ, אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא, כנידת עמי הארצות, כתואבותיהם אשר מילואה, בתואבתם, סליחה, בתואבותיהם אשר מילואה, מפה אל פה בתומתם. זאת אומרת, הוא מצטרפת לנו פה, הוא מסביר לנו מה יכול להיות בתוך כל העניין הזה. זאת אומרת, יש ציווי, אמרו, כן עושים, לא עושים וכו' וכו'. ואתה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא גומל מידה כנגד מידה, אבל הוא נותן יותר ממה שמגיע לנו. אבל בכל זאת מה הוא אומר? ואתה בנותיכם, אל תיתנו לבניהם, ובנותיהם אל תשאו לבניכם, ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם, למען תחזקו, ואכלתם את כתוב הארץ, ויורשתם לבניכם עד עולם. זאת אומרת, תחזיקו מהדבר הזה, וכפי שאמרתי, במקרא זו סוגיה מאוד מאוד שתופסת מקום, נישואים לנשים נוכריות, עד כמה אנחנו מתייחסים לעניין הזה, לא נדבר על מה שקורה בעולם היהודי, שזה פחד פחדים, כל מי שטיפ טיפה מתבונן ורואה. אני לא יודע אם זה, האם זה פעם היה גם, האם זה עכשיו יותר, או שהמספרים עכשיו יותר, או שיהודים עכשיו יותר, לא יודע בדיוק מה, אבל זה דברים מאוד מאוד גדולים. כי ראיתי שמישהו רצה, מה רצה להראות, יש דברים למשל, אתה דן על רמת הקשרות, פעם לא הייתה רמת קשרות כמו שיש היום, הרבה יותר משוכלל ומעודר. אז זה לא רק מה שהיה, וממילא הוא לא יודע מה לעשות איתם. אתם תתנו, אתם תעשו, ואיפה אנחנו, מה המחויבות שלנו? כי לשאת נשים נוכריות זה כמו לעשות חור בספינה. זה, הספינה מתקדמת, אבל המים כאילו מציפים אותה. ופעם מתחילים להתחתן עם נשים נוכריות, אז אין שום סיכוי לעשות כלום. והקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד, מעמיד, עושה, פועל. ותראו, זה מה שקראנו ברמב"ם, שזה מצווה מן המובחר לעשות את כל הדברים האלה. ואתה מה נאמר אלוקינו אחרי זאת, כי עזרנו מצוותיך, אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור הארץ, ארץ נידה היא, כבנידת עמי הארצות בתור אבותיהם, אשר מילואה מפה אל פה בתומתן. ואתה בנותיכם אל תיתנו לבניהם, ובנותיהם אל תישאו לבניכם. ושימו לב מה ראינו קודם, את מחלוקת הרמב״ם והטור, האם זה רק על שבע האם זה רק על שבע אומות, או שזה כולל את כולם? זאת אומרת, זה הציווי הבסיסי של התורה, ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם. ואני אומר, היום להבין את ההתבוללות, אין לי ספק שכולנו ארץ ישראלי, שסתום כולם נולדו בארץ, קרוב לעניין שנולדו בארץ, אין לנו מושג מה קורה בהתבוללות, מה קורה בדברים האלה. זה הרס של העם היהודי. ותחשבו על עזרא, שהוא מגיע מהגלות לארץ, והוא מגלה שהדבר הזה קורה פה. הדבר הזה קורה פה, פה נמצאים נשים נוכריות. זה לא שעכשיו אחד באיזה קולג' באמריקה מצא איזה גויה וכו' וכו', אלא פה בארץ, כפי שפתחנו, שרק אותו אחת של נשים נוכריות גרם שכבר לא יהיה, לא תהיה שכינה ולא יהיה כלום. עומד עזרא, עכשיו תחשבו על הסיטואציה, אנחנו כאילו, ברוך השם, כבר מתקדמים, מסיימים את הספר, אבל דיברנו, הוא מגיע בכסלב. אנחנו יודעים שהפרק הבא, סליחה, הוא מגיע באב. אנחנו יודעים בפרק הבא שאנחנו נמצאים בכסלב, אי שם, בתקופה שאנחנו נמצאים בה, מי יודע, אולי בחב"ג טבת, אולי זה היה היום, זה כמו שהייתה אתמול הברקה, כיבדו את הרב לאו להגיד כמה דברים, הוא אמר, זה יום ההולדת שלי. הרב אמר, אבל זו מתנה יפה. עכשיו כולם יודעים בכ"ב בטבת בשנה הבאה, יש לך פרח עם שיר, יום הולדת לאו.
אבא או הבן?
הבן.
הרב ראשי. לא, הוא צודק. הרב לאו, זה כמו שאני אומר בישיבה הרב גולדוויך, אז מי ששואל אותי, רב מאיר, אמרתי, זה לא נדבק. הרב לאו זה הרב לאו. הוא אומר, צריך להגיד רב דוד, רב דוד לאו. אז אמרת, יודעים לי מתנה. אבל אז אי שם בזמנים הללו, ושימו לב, עד עכשיו למדנו 8 פרקים בספר עזרא, בכלל לא דיברנו על זה. כל הזמן התעסקנו בטכני, לא התעסקנו בתוכן. האם נותנים לבנות? לא נותנים לבנות. האם הרשות היא לבית המקדש או גם בחומות ירושלים? האם אלה באים? אלה באים. ספרנו את המספרים והכל. לא דיברנו על המצב הרוחני. לא דיברנו. זה כאילו היה נכון שראינו בפעם הקודמת, נתנו מנדט גם להיות בדבר הזה. אבל פתאום התברר, עכשיו לו יצויה, אני שואל רק לו יצויה, שנקבל את הדעה שעזרה עולה לפה 60-70 שנה אחרי בניין בית שני. אז עשרות שנים היה פה בית מקדש, אבל היו נשים נוכריות. מה היה פה? איך התנהל כל העסק הזה? אם אתה אומר שהוא עלה שנה אחר כך, לא, בסדר, איך התנהל? אבל אם זה 60-70 שנה, הוא היחיד, הוא היה, הרבה דברים צריך להבין פה. אז תראו את ה... אז תראו את, אני לא מתחיל עכשיו את הזה, אבל תראו את ה... את הנאום שלו. עכשיו, איך זה הגיע אליו? למה הוא ידע מזה? א', כנראה שאמרו לו, ב', כנראה שהכניסו אותו הרבה יותר לעניינים. יכול להיות שההנהגה שהייתה פה בארץ לא הייתה מספיקה, לא הייתה טובה. מה? כן. אז עד עזרא אף אחד, אז מה, זרובבל לא עורר על זה? הכהן שהיה לא עורר על זה?
היה לו מספיק כוח.
עכשיו עזרא הגיע, לא?
נכון.
למה
לפני לא עשה? למה קודם אף אחד לא עשה?
כשאתה אומר, אולי כהנית כזו נוראית שמישהו אף אחד לא מעדיני.
זה? אז זה מה שאנחנו צריכים לבוא ולומר, שזה מציאות קשה מאוד שאף אחד לא מעיז לומר עליה שום דבר, ורק עזרא שהוא בא ובאיזה סייעת הדשמיא ובכוח אלוקי שהיה לו, הוא מפוצץ את הדלון הזה.
כמו שהסרטים הטלפונים
וזה משהו שלי קשה להתמודד. אז באמת, אז אף אחד לא מפוצץ אותו. הבנתי. טוב, זה דווקא אני מוכן, אין לי בעיה. אפילו אתמול בלימוד של השס, אז היה ברקוד על כל שולחן שכל עמוד שאתה גומר, מה?
אתה שורק כדי
לדבר.
אז איך מהרב עשה?
עבר שם אחד
רבונים
חוץ לשם ליד לייזו.
מה זה קורה? יש לך
ברקו כזה. יש לך ברקו. יש בישיבה מומחה לברקויים. עשה במבריום, שהוא א', הוא מומחה למשהו. הוא עשה למשל, הוא מומחה לאפליקציות. משהו לא רגיל. הוא עשה לעצמו אפליקציה. אם יש בארוחת צהריים בשר, שש שעות אחרי זה הטלפון אומר לו,
אתה יכול... פשוט, הרב, יש את ההורים מזמן, יש את
הגוי, כמה דברים. ביטלת שם משגיח אשתו, כשלא יגלו את בורותו ואת...
לא, לא קשור, פשוט הוא משפוחה.
משפוחה. אתה עתיד להיות משפוחה.
גיסך לעתיד.
עתידית המוכר.
עם גיסה של
ידיעה. יהודי כמוני נוסע לבקר את החבר'ה בהנדסה, ורואה איזה נערה עומדת שם. כיוון שבכל אופן קצת מהי ומהי אז שואלים היי מהי יש לה פה עסק עם איזה מישהו והיא באה במיקרו היא הגיעה אחרי זה בלגנו את המיקרו ולמה היא הגיעה ומי זה הפלאי נספר
ולמה זה שהמפגיע הגיע
ואז סגרנו את כל המעגלים הנצחקים כן, אני רוצה לנסע אישה עם דוד באחר
מי זאת הייתה שם?
מה?
מי זאת הייתה שם?
מי שעתידה להיות בסופך בוא שנסע אז בקיצור מצב קשה פה היום מה זה? זה עוד לא ירד זה עוד לא ירד זה נסע שם למעלה טוב, בואי נסע אנחנו צריכים לגמור אנחנו צריכים לגמור את הדבר הזה אז אני אומר ראינו בהתחלה שימו לב הפסוק, מה כתוב בפסוק ד' הוא כשומעי את הדבר הזה זאת אומרת, נודע לי כששמעתי את הדבר הזה ששעושים, אז עשיתי עשיתי את מה שעשיתי וכו' וכו' והוא עשה פה תענית בבוקר ובערב ובכל מיני דינים של, של תענית והוא מתחיל, הוא מתחיל את ההיסטוריה של כל עם ישראל ואז הוא פונה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואתה מה נאמר אלוקינו אחרי זאת אשר ציווי את הארץ אשר אתם באים שם לרשתה ארץ מדי בנידת עמי הארצות אם אתם זוכרים קריאת התורה של מנחה של יום הכיפורים כמעשה ארץ מצרים אשר אתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר מביא אתכם ואתם לא תלכו ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם אז זה, זה בדיוק העניין ואתה בנותיכם אל תיתנו לבניהם ובנותיהם אל תיסו לבניכם ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם עד עולם זאת אומרת איך אנחנו לוקחים את הדברים הטובים איך אנחנו עושים איך אנחנו פועלים ו... ולא ולא נופלים לתוך כל העניין הזה ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה כי אתה אלוקינו חסכת למטה מעבודנו ונתת לנו פליטה כזאת זאת אומרת הקדוש ברוך הוא העוונות שלנו היו יכולים להפיל אותנו לשאול תחתיות והקדוש ברוך הוא לא נתן לא הסכים שהדבר הזה יהיה הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התואבות האלה הלא תהנה בנו עד כלה להן שארית ופליטה השם אלוקי ישראל צדיק אתה כי נשענו פליטה כהיום הזה איננו לפניך באשמותינו כי אין לעמוד לפניך על זאת מה הוא אומר? אם אנחנו מסכנים דרך אגב תראו בדף המקורות ממש מקביל למעשה שכם כי נשאו ממנותיהם להם ולפניהם והתערבו זר הקודש בימי הרצון מקביל והתחתנו אותנו בנותיכם תתנו לנו בנותיכם ובנותינו תקחו לכם ונתנו את בנותינו אל תתנו קיצור יש פה יש פה איזה הבדל של עניין ושל דבר סיכום נפגשנו היום נפגשנו היום בסוגיית הנשים הנוכריות ניסינו למנות ארבע סיבות למה הדבר הזה תפס תאוצה פתאום מה קרה בעניין הזה ברור שהעובדה שעזרה מקבל אוטונומיה דתית תורנית, רוחנית היא בעלת משמעות אז בקיצור אני אומר יש פה יש פה אני חושב שזה הפעם הראשונה בספר עזרה שאנחנו נתקלים במאבק מוכני, בנקודה שפועלת על הכל, לא בנקודה טכנית מול השלטונות. עזרא אומר, כביכול, זה בקשר שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא נוגע לרשות של קורש ולזה ולפה ולשם, כל אחד מה היה איתו ואיך היה איתו. והוא ממש מתחנן, אין לבני ישראל ואין לקדוש ברוך הוא, ועד כדי כך, כי אין לעמוד לפניך על זאת. ואז אנחנו נראה מה קרה בעקבות התשובה הזאת. זאת אומרת, התחיל איזה פרק ארוך בשבוע הבא, אני מקווה שנסיים אותו, אבל כולם התחילו לבכות. זאת אומרת, כולם פתאום התחילו להבין שזה באמת נורא והיום. כי עד עכשיו עסקנו, האם נתנו לנו הצרה ויש צרי יהודה. הרבה פעמים אנחנו משליחים את הבעיות שלנו לעניינים חיצוניים. כאילו, צרי יהודה לא נותנים לנו לבנות בית המקדש, לא נותנים לנו זה. בסדר, אבל חבר'ה, מה זה נוגע לעניין? יש פה עסק מאוד מאוד קריטי ומאוד משמעותי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.